הרב קוק התפלל נוסח אשכנז וספרד לפי הקטע הזה. ספרד, כתוב אהבת עולה ולא אהבה רבה. את הקטע הזה? לא, אני מתכוון לכותרת. אמנם את הכותרות שם הנזיר, אז אולי הנזיר. אבל א', בטוח שהרב קוק התפלל, בעצם אני לא יודע מה הרב קוק התפלל, אבל רוב הסיכוי שהוא התפלל אשכנז.
אבל זה מה שיש
בפרטריה אשכנז. האמת שזה קצת מוזר, למה הוא התפלל אשכנז, נכון? אולי בגלל שבירושלים התפללו אשכנז. הנוסח הירושלמי היה אשכנז. הוא עצמו בא מליטא, נכון? גם שם התפללו אשכנז. מה? לא הבנתי.
אבל
הייתי עם אשכנז. יכול להיות. אמא שלו הייתה משפחה הזאת, אז זהו. טוב. אז יש לפנינו כאן קטע מאוד מאוד יפה. ובואו נראה את ה... הוא לא קטע קשה, אבל יש פה כמה משפטים חשובים ורציתי שאתם תראו אותם. אומר כך, גדולי הנשמה, אם כן, קטע כפתת באחדות הכוללת. עמוד תפנבק. גדולי הנשמה אינם יכולים להיות נפרדים מן הכללות היותר מקיפה. כל חפצם ושאיפתם היא תמיד טובת הכלל כולו. הכלל במלוא רוחבו, רוחבו, גובהו ועומקו. אמנם, הכלל מלא ומפרטים אין חקר. מפרטים אישיים ופרטים חברותיים. אין הכלל מאותר, כי אם לפי מילואו בשלמותיו של אישיו הפרטיים ושל קיבוציו הקטנים והגדולים ומשלימים אותו. זה מאוד מאוד יפה, נכון? זאת אומרת, וזה בעצם מאפיין את כל הקטע כולו, היחס הזה בין הפרטי לכללי. כי תמיד אנחנו מרגישים שיש מתח בין שתי הגישות הללו, הגישה הפרטית והגישה הכללית. מהו המתח? שהגישה הכללית היא רואה את הכלל ובעצם הפרט מאבד את חשיבותו. הכלל חשוב. ואילו הגישה הפרטית מדגישה את הפרטי והכלל מאבד את חשיבותו. זאת אומרת, זה מתח שאנחנו כל הזמן חיים אותו. עכשיו בחברה הישראלית מאוד מקובל לומר, בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון, מאוד מקובל לומר שבשנות הקמת המדינה הנושא של הכלל היה נורא חשוב, והכלל והחברה וכן הלאה וכן הלאה, והפרט לא כל כך חשוב. ובימינו, בתקופה שלנו, כל הנושא של הכלל, העם, החברה, כל הדברים הגדולים מאבד את חשיבותו, ומה שחשוב זה היחיד והפרטי וכל אחד לעצמו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אתם מכירים, נכון? מכירים את המהיילך הזה שטוענים שהאידיאליזם, כל הנושא של החברה, של הכלל, מאבד את חשיבותו, וכל אחד יותר דואג לפרטי. אז זה מתח שהוא מובנה. זאת אומרת, תמיד אנחנו מכירים אותו, ובמונח אפשר להשתמש במונחים חברתיים, הייתי אומר, קיצוניים, כמו למשל פשיזם, שזאת תנועה לאומית שחושבת שכל הפרט אין לו שום ערך של עצמו אלא בהיותו מה? חלק מהכלל ולמען הכלל. זאת אומרת, הוא כשלעצמו לא חשוב, ולכן הפרט, הייחוד של הפרט הוא לא חשוב. לכן ההפך, גם הנושא של המדין הוא נורא חשוב, ההאחדה של כולם, ש שכולם יהיו אותו דבר, שכולם יחשבו ככה, שכולם, העניין הזה של ההמונים, ליצור את הכיכרות הגדולים, את הנאומים הגדולים, שכולם, הנושא הזה של הכלל, של הרוח, של כולם, ההמון, זה מודגש, לעומת אנרכיזם. אנרכיזם שאומר, הלאה, כל העקרונות, כל הכללים, כל הדברים הגדולים האלה, כל המלמעלה, כל פרט הוא ממצא את עצמו, כל פרט הוא עומד בפני עצמו, כל פרט הוא יחיד ומוחלט. ועכשיו אתם רואים שאצל הרב קוק כל הזמן יש התנדנדות בעניין הזה, שכל הזמן אתם רואים שהוא לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן על שני העולמות. זאת אומרת, מצד אחד, אם תגיד לו פרט, תגיד, מה זה פרטי? פרטי זה גרגיר. מה זה פרט? פרט זה גרגיר. אמת לא יכולה להיות בדבר הפרטי. זה נקודה, זה פרט. זה משהו, מה? האמת יכולה להיות שם. כל פרט הוא איזה גרגיר. הוא מגדוע, הוא מנותק, הוא מפורר. הוא... אז תגיד לו, טוב, נלך לכלל. אז פתאום הוא אומר לך פה שהכללי הוא בעצם, איך הוא אומר, הכלל מלא, מפרטים אין חגר, פרטים אישים. אין, הכלל מאותר, כי אם לפי מילוב יש לדם של ישב הפרטים, ופתאום הוא אומר, אני לא מוכן לקבל כלל שמוחק את הפרטים, אלא כלל שממולא מהם. זאת אומרת שהפרטים, עכשיו תראו, זו אמירה מאוד, הוא בעצם רוצה ליצור סוג של סינתזה בין העולמות, ולטעון שהפרטים יש להם משמעות ויש להם ערך בהיותם רק בתוך מבנה של כלל, ולכלל שיש לו פרטים מלאים. זאת, זה מודל ממש ממש חשוב. תקראו למשל, אנחנו היינו מודל קצת אחר, אתם זוכרים שדיברנו על השבירה, הוא אמר שפעם היה, זוכרים שדיבר על עולם התוהו, שדיברנו היו נקודות, וכל נקודה אמרה, כל ספירה אמרה, אני אמלוך, כל ספירה, כל עולם אומר, אני הכל, ואז זה נשבר, זה נשבר, זה נשבר, עד שמגיעים למלך האחרון, נכון? שקוראים לו, דיברנו, זה נכון, מיטת המלכים, דיברנו, נכון? המלך האחרון שקוראים לו אדר, ושם אשתו מיטבל, זאת אומרת, פתאום נוצרת זיקה, פתאום נוצר קשר, הספירות מתחברות, ואז פתאום נוצר מבנה, זה לא כל אחד, אני אמלוך, אני אמלוך, והוא נשבר, כל אחד חושב שהוא כל העולם, אז הכל יוצר מבנה והרמוניה, ואז זה עולם התיקון. אומר הרב קוק לעתיד לבוא, אנחנו נחזור לעולם ההוא, אבל זה אז כל נקודה תכיל בתוכה את הכל, כמו אספקלריה, כמו מראה שכששמים אותה היא רואה את הכל מולה. זאת אומרת, הוא מייחל לאיזה מין פרטיות מוכללת. זאת אומרת, כל אחד הוא, דיברנו על אורגניזם שבכל פרט יש לו את כל המידע הגנטי, והוא גם עם זה שונה וייחודי, וכאילו כל המידע הגנטי יצא פתאום בתוך כל תא, ודיברנו כל מיני מודלים כאלה שבהם אתה רואה יחס אחר של פרט וכלל. שם זה יחס של כל פרט הוא עולם אחר, הוא עולם שלם. זאת אומרת, הוא מכיל את הכל בתוכו, כן? מין משהו מופלא כזה. אז כמובן השאלה, איך כל המודלים האלה יכולים להתחבר ביחד? זה בעצם שכן תמונות שונות שהרב קוק מציג בהם את הדברים. עכשיו, יכול להיות שזה חוויות שונות שיש לכל אדם. למשל, יכול להיות אדם שיהיה בחוויה של אותי מעניין מה שאותי מעניין, וכל השאר שיקפצו לי, באכפת לי, אני לא אכפת לי מכלום. מין תודעת פרטיות מנותקת כזאת. בסדר. הרב קוק יגיד, זה לא זה. יכולה להיות חוויה של איזה כלליות כזאת, לא יודע. יכול להיות חוויה של מישהו שהוא פרטי, אבל הוא חלק ממשהו. יכול להיות חוויה של מישהו שהוא פרט, אבל הוא כמו הצדיק העליון, שהצדיק העליון כל הזמן חווה את הכל, מרגיש את הכל, חי את הכל. זאת אומרת, הוא לא, הוא מאוד מחובר לעצמו, הוא לא מוחק את עצמו, הוא מאוד מחובר לעצמו, אבל העצמו שלו הוא נורא כללי. זאת אומרת, נורא אכפת לו מכולם. כן? הדוגמה שתמיד אני מביא לדבר הזה, זה דוגמה של אמא שהיא מחוברת מאוד לעצמה, אבל זה מחבר אותה לכל הילדים. זאת אומרת, זה לא שהיא מוחקת את עצמה, זה, הם חלק ממנה. זאת אומרת, הצדיק הוא כמו אבא של כולם במובן מסוים. זאת אומרת, הוא, כולנו, כולם היו בניו, כולם חלק ממנו. זאת אומרת, זה אהבת הכלל, במובן זה הוא לא אחד האחים במשפחה שמרגיש סולידריות עם האחים האחרים. שזה הרמוניה, שזה גם זה דבר יפה מאוד. הוא יותר מזה, הוא כמו האמא, זאת אומרת, הוא מחובר לעצמו, והוא מחובר לכולם, וכולם יחד, והוא, זה אחדות אחת, אבל אין לו משהו שמפריד אותו, אין לו את הפרטי שמהווה מחיצה בינו לבין האחרים. הוא חש אחדות עם כולם. בסדר? תראו, הדבר, אני רוצה להגיד פה רק איזה משפט אחד, שבסופו של דבר צריך לזכור תמיד שהבעיה הגדולה של החברה האנושית היא שבני אדם חשים שמה שקורה להם תמיד עומד, יש ניגוד בינם לבין האחרים. זאת אומרת, האחר באיזשהו מקום מצר את צעדיי. עכשיו, הוא מצר את צעדיי, אפשר לומר את זה בכל מיני מובנים, אפשר לומר את זה במובנים של, אני יודע מה, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, אני לא יכול, אני צריך להיות מנומס. אפשר להגיד את זה בצורה מאוד כזאת חברתית פשוטה. אפשר לומר את זה במובן שהוא מאיים עליי, במובן שהוא, לא יודע, הנוכחות שלו מאיימת, אני יודע מה, אני לא יכול, אני לא מרגיש חופשי, אני לא מרגיש נוח. יכול להיות כל מיני דברים במערכות יחסים בין בני אדם שגורמים למחיצה, להפרדות בין האנשים. עכשיו, אדם יכול להגיע למצב, מבחינה נפשית, מבחינת הרגשה, ואתם יכולים לבדוק את עצמכם בעניין הזה, שאדם יכול להיכנס לאיזה מין מצב נפש כזה, שבו הוא לא מאוים על ידי אחרים. כן? תחשבו על זה, זה לא דבר קל לעשות את זה, מכיוון שבאופן טבעי אנחנו כן מאוימים וכן מרגישים שאחר מפריע, וכן הוא מצר את צעדיי, וכן הוא, אני לא יודע מה, הוא עושה רעש, הוא עושה בלגן, אני לא יודע מה. זאת אומרת, אדם תמיד יכול להרגיש שהשני באיזשהו מקום מפריע לו, אבל אתה יכול להגיע אולי לאיזה מין מקום כזה מבחינה נפשית, שבו אתה לא כל כך חושש מפני האחר. זאת אומרת, לא כשאתה לא חושש, אתה לא מאוים על ידיו, אתה לא נמצא במצב של מאבק, אלא במצב של קבלה, שאתה מבין אותו, שאתה מסתכל עליו. כן? תחשבו על מדריך, איך הוא מתייחס לחניכים שלו. כן? הוא לא, הם לא מאיימים עליו. בדרך כלל, את הרוען, חריקים, וזה, באופן כללי. כי הם חניכים שלו, הם, הוא דואג להם, הוא צריך להיות, אכפת לו מהם, הוא אחראי עליהם, אפשר לומר ככה. זה משנה פוזה. עכשיו, יכול להיות שאם הוא יפסיק להיות מדריך, הם שוב הופכים להיות סתם בני אדם שמאיימים עליו, או שהוא מאיים עליהם, שמפרים אחד לשני. אבל אתה יכול להיכנס למצב, לראיית דברים בצורה כזאת, שאנשים, שאין את הפירוד הזה, אין את החומות האלה שמפרידים, סליחה, שמפרידות בין בני אדם. בסדר? זאת נקודה אחת של מערכות היחסים בין פרטים לכלל. פה אנחנו רואים מודל. מה המודל הוא אומר ככה? הכלל הוא אומר ככה. גדולי הנשמה מחוברים לכללות. הם מחוברים לכלל. כל חפצם ושאיפתם תמיד לטובת הכלל כולו. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, זה כל כך מובן לנו, כן? אם תבוא לאיש שיש לו נפש ורוח גדולה, ותבוא ותגיד לו, תשמע, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכל המשפחה שלך. כן? אני אגיד, באמת תודה, אבל מה עם השכנים? ברור שישאל, מה עם השכנים? ולמה הם לא? זאת אומרת, הוא ברור שהוא רואה יותר רחב, אבל הוא לא יכול להצטמצם אך ורק במשפחה. ואחר כך שיגידו לו גם השכנים, הוא יגיד, רגע, ומה עם השכנים של השכנים? ומה עם האחרים? ומה עם איזה אחד שימצא ביער עכשיו ולא מכיר אותו זמן, בגלל שאני לא מכיר אותו זו הזמן. אומרת, ברור שהוא הראייה שלו היא כמה שיותר רחבה. בסדר? אבל, איך הוא אומר? הפרטים חשובים. הכללות העליונה, המשלימה כל, היא מונחת בתנועת דעת השם ואהבת השם היוצאת ממנה בהכרח לפי גודל קניינה ואושרה. כן? אם כן, מה הכוונה? מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, הוא קרוב לכללות. וזה למה? זה למה? כי האלוקי הוא המקור של הכל. הוא האחד במובן של שממנו הכל. אז הוא הכללי, הוא הכי, הוא הראשית שהכל ממנו. ולכן דעת השם מביאה לאהבת השם. דעת השם באהבה רבה, כשהיא מלאה את האור האמיתי שלה, לפי ערכה של כל נשמה, כפי מה שהיא יכולה לשאת ולקבל, היא מבהקת באורה המוחלט את אהבת עולם, אהבת העולמים כולם, כל היצורים וכל חוג החיים והוויה שלהם. אהבת ההוויה כולה ממלאת את לב הטובים, החסידים שבבריות ושבבני אדם, לאושר של הכל הם מצפים, לאורה ולשמחה של הכל הם מייחלים, הם שואבים את אהבת כל ההוויה המגוונת בריבוי יצוריה, מאהבת השם העליונה, מאהבת השלמות המוחלטת והגמורה של סיבת הכל, מחולל כל ומחיה את כל. אתם רואים שיש פה שתי בחינות כל הזמן, בכל הפסקה הזאת, האחת הוא קורא לאהבה רבה, השנייה הוא קורא לאהבת עולם. אחת הוא קורא לאהבת השם, השנייה קורא לאהבת ההוויה. כן? אחת הוא קורא לאהבת השלמות המוחלטת הגמורה של סיבת הכל, מחולל כל ומחיה את כל. זאת אומרת, זה אהבה רבה. זאת אומרת, זה, מה זה אהבה פה? אהבה פה זה התחברות, התאחדות, התקרבות, התעלות, דבקות של המקור, של הקשר לקדוש ברוך הוא, וממנו, מתוך המגע הזה, נוצרת אהבת עולם. זאת אומרת, אהבת היצורים, אהבת האנשים, אהבת כל מה שנוצר ונברא, כל מה שיש בעולם. כשאהבה יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה, היא יורדת בהיפרטותה, כן, אפשר לומר כאן, כאילו, מאהבת אהבה רבה לאהבת עולם. אתם רואים שיש פה את שתי הבחינות האלה? שימו לב, הוא יכול להיות שיש פה גם ספירות וזה, אבל פה אני חושב שהוא באמת הולך פה על שתי בחינות, שיש לו כל הזמן הוא עובד על שתיהן. אז יש לו ככה, אהבה רבה ואהבת עולם. בגדול זה אהבת מחולל כל, כלומר אהבת השם, וזה אהבת עולם, אהבת ההוויה. אהבה במובן של קשר וקרות, מקור, מפגש. עכשיו כאן הוא כותב אצילות ובריאה. מובן? אז זה, שאלה אפשר להכניס פה לעולמות, לספירות, אני לא יודע, אפשר להגיד פה, יכול להיות שהוא רץ פה, כי אהבה רבה ואהבת עולם זה פשוט בחינות בקבלה גם, אז לכן זה לא בדיוק אצילות ובריאה, אבל נגיד שהרב קוק פה לא נכנע, לא עובד בדיוק לפי הכללים. נגיד, כשאהבה יורדת בעולם האצילות לעולם הבריאה, היא יורדת בהתפרטותה לפרטי פרטים, לניגודים, לסתירות, לצורך של צמצום ומיעוט ערך ואהבה לכל פרט מיוחד בשביל פרט אחר, ולפרטים רבים בשביל אחרים הרבים, ולפרטים בכלל מפני כלליותם הכוללת. אתם מבינים? זאת אומרת, כשאדם עובר, הוא מתחיל באהבה העליונה, הוא מתחיל ואוהב את הכל, רוצה את הכל, באהבת כולה וכו' וכו'. ואז זה המקור. ואז מזה שופעת לנו אהבה לתוך המציאות, לתוך המציאות הקונקרטית, לתוך הריבוי של העולמים, לבריאה, כבר זה מתחיל. עכשיו, מה קורה? מתחילה התפרטות. מתחילה התפרטות, מה קורה? סדרי עדיפויות, פרטים, כל אחד רוצה אחרת. מה עושה אימא כשילד אחד, שני הילדים מושכים בבובה? מה היא תעשה? היא אוהבת את שניהם, היא אוהבת גם את הבובה. נכון? מה היא עושה עכשיו? יש ניגוד, כל אחד רוצה כל פרט מיוחד בשביל פרט אחר, ולפרטים רבים של פרטים בשביל אחרים. יש ניגודים וסתירות, צורך של צמצום ומיעוט ערך ואהבה. זאת אומרת, אתה חייב כאילו תשומת לב לאחד, אז זה כבר לא תשומת לב לשני. נכון? כל מי שיש לו מספיק שני ילדים, נכון? ילד אחד, כל תשומת לב בו. נולד ילד השני, מה עכשיו עושים? האמא רוצה להעניק את התינוק השני, התינוק הראשון, הוא מתחיל למשוך לה בשמלה, הוא רוצה אותה, אבל היא עכשיו צריכה להעניק את השני. מה היא תעשה? זאת אומרת, מה אפשר לעשות? יש ניגוד בין הפרטים. הספקלריה המהירה של האהבה עומדת היא ברום עולם, בעולם האלוקות. הספקלריה המהירה, כן, עומדת ברום עולם, בעולם האלוקות, במקום שאין סתירות, גבולים וניגודים, רק עושר וטוב ורוחב ואין תכלית. כלומר, זה איזה בחינה? איזה בחינה זאת? זה אהבה רבה. כשתולדתה האהבה העולמית, הגענו לאהבת עולם, יונגת ממנה, יש לה הרבה מטבעה. היא אינה סובלת גם ברידתה שום קמצנות וראות עין. כשהיא מוכרחת לצמצם את עצמה, היא מצמצמת את האהבה באהבה, גודרת את הטוב בטוב. כן? אז מה הוא עושה? אז עכשיו מה קורה? אז עוד עכשיו הוא מכניס פה אספקלריה מהירה ואהבה עולמית. אספקלריה מהירה של אהבה ברום עולם, בעולם האלוקות, כל מי שאין סתירות. נקרא לזה אספקלריה. שוב, זה כל אחד, זה מושגים פה ש... כאן הוא קורא לזה אהבה עולמית. זה בדיוק כמו אהבת עולם. אז הוא אומר, אם אדם מגיע מפה לפה, אז הוא רוצה... אז מה הוא יכול לעשות? הוא מתחיל מהמקור, מהאחדות, מגיע לפרטים. עכשיו, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אז הוא אומר, אני רוצה לצמצם דבר בדבר. אז הוא אומר, מצמצמת את האהבה באהבה, גודרת את הטוב בטוב. מה דעתכם בדבר הזה? ולא מה? גודר טוב בטוב, ולא מה? ולא מה? לא בצרות, אבל לא בגבולות. זאת אומרת, שימו לב, זה לא שמפעילים פתאום איזה מידת הדין שאומרת לילד, רואי שלה, אמא עכשיו מניקה את ינקלה, חכה בסבלנות. זה יפה לעשות, רובנו נעשה את זה כמובן, נכון? אבל זה לא נקרא לגדור את האהבה באהבה, נכון? זה כאילו לגדור את האהבה בגבול. לגדור אהבה באהבה, אני גודרת את הטוב בטוב, זה כאילו ישנה אפשרות ליצור גבולות בלי מידת הדין. זה כאילו אהבה ל... איך קראנו לשני? ינקלה? אהבה לינקלה, לשני, היא עצמה כבר שמה גבול במוישלי. זאת אומרת, לא צריך להפעיל כוח, לא צריך להפעיל גבולות. כן, זה נשמע קצת, הייתי אומר, רחוק, אבל בואו נראה. משוקי אהבה הללו, כשהם רואים את העולם בייחוד החי, מלא קנטוריות, איבות, רדיפות וניגודים. כן, בייחוד החי. כן, זה... אתה רואה את זה הרבה פעמים, זה כל הפגיעה שאחד פוגע בשני כדי לשרוד. מיד הם הורגים להיות משתתפים בכל חייהם בשאיפות המביאות את הכללת החיים וייחודם, שלומם ושלוותם. זאת אומרת, הם רוצים להביא את השלום ואת השלווה לתוך המערכת מלאת המאבק הזה. הם מרגישים ויודעים שקרבת אלוקים שהם הורגים אליה במלוא נשמתם, היא מובילה אותם רק להתאחדותם עם הכלל ועד הכלל. כלומר, שימו לב, מה קורה להם? הם עומדים, הם חוטפים, זה כמו לקבל רעש פתאום. הם באים לעולם גבוה, פותחים את הדלת, נקרא לזה, קוראים את העיתון, לא משנה איך שתקרא לזה, והם רואים את הקינטוריות, את השנאה, את האיבה, את הטרדות, את המאבקים וכל הדברים האלה. מיד מה הם עושים? הם עולים לשאיפה לשלום, הם רוצים את השלום. הם מרגישים ויודעים שקרבת אלוקים היא מובילה רק להתאחדות עם הכלל ועד הכלל. כשבאים לסדרות האדם ומוצאים פלוגות של עמים, דתות, כיתות, שאיפות מנוגדות, הם מתאמצים בכל כוחם להכליל את הכל, לאחד ולאחד. אתם רואים את הרב קוק, את החוויה של הרב קוק. כל מקום שהוא רואה את הקינטויות, את המלחמות, את המאבקים, הוא אומר, בוא נאחד, בוא נמצא פתרון, בוא נאחד את הכל לכלל שלום. זה הצדיק שמביא את השלום. צדיק זה בחינת שלום, שרוצה לאחד את הכל. בחוש הרוחני הבריא של נשמתם הזקה, המעופפת מעוף אלוקים עמה לכל המצרים, מכירים הם שהפרטים כולם צריכים הם להיות מלאים. כלומר, הם לא שוללים את הפרט שהם באים מולו. הוא אומר, לא, כל פרט צריך להיות מלא. שהצורות החברתיות היותר טובות צריכות להיות נתעלות ומתכנסות עם כל עושר פרטיהם באורח חיים השלמים. הם חפצים שיהיה כל פרט שמור ומתעלה, והכלל כולו מאוחד ומלא שלו. זה כמובן משפט המפתח. הם רוצים שיהיה כל פרט שמור ומתעלה, והכלל כולו מאוחד ומלא שלו. זאת אומרת, הם לא מוכנים לקבל את העובדה שכאילו כדי שיהיה שלום צריך למחוק משהו. או כאילו עם בולדוזר. כאילו אתה בא עם בולדוזר ואתה פשוט מיישר את הכל. הם לא מוכנים לקבל את זה. הם רוצים שכל פרט יהיה מלא, ויחד עם זה, הכלל כולו מאוחד ומלא שלום. זוכרים שדיברנו פעם על השיר הזה, Imagine וזה, זוכרים שדיברנו על זה? הזכרנו את זה פה? יש שיר של ג'ון לנון, Imagine, שכל האנשים יחיו ביחד, וכולם יהיו זה וזה. אז מישהו פעם כתב מאמר שבו הוא אומר, זה לא אחרית הימים. מה שהוא מציע שם. כי אז כולם נהיים אותו דבר. כולם שרים אותו שיר, כולם חושבים אותה מחשבה, כולם... זה לא הדבר האידיאלי. הדבר האידיאלי שיש עמים, ויש פרטים, ויש קבוצות, וכל אחת מיוחדת, וכל אחת בעלת צבע אחר, אנשים חיים בשלום ובשלווה. אבל לא שכל האנשים הם אותו דבר. אז אני זוכר, זה פורסם, אני לא זוכר איפה פורסם המאמר הזה, אבל זה היה ויכוחים. אני חושב שאפילו פעם דיברו עם הכותב המאמר הזה ברדיו, ולא קיבלו את דבריו, שהוא דיבר על הערך של הלאומיות, שכל לאומה יש לה איזה צבע ויש לה איזה משהו, אז אנשים שם לא יכולו לקבל את זה. את האידיאליזציה של הצבעים השונים וכו'. אבל באיזשהו מקום, אין ספק שזה... זה העולם שהרב קוק מייחל אליו, ואנחנו עצמנו הרבה פעמים מתלבטים בזה. תדעו לכם, יש בכל העניין של המודרנה, בזמנו היו קבוצות של אנשים, של הוגים. הייתה קבוצה שנקראת אסכולת פרנקפורט, כך קראו להם, קבוצה שלמה שאנשים שצמחו בפרנקפורט אבל בעצם פעלו אחר כך בארצות הברית, אחד בשם אדורנו, והיה אחד מהמובילים של הקבוצה הזאת, היה שם אריך פרום, היה אחד מהם, היה עוד מישהו שם שאחר כך היה המורה הרוחני של ההיפיז. בכל אופן, כל האנשים האלה, הם היה להם איזה ביקורת על החברה המודרנית, דווקא בכך שהיא כאילו, בעצם, על ידי תרבות הצריכה, היא לא רוצה שאנשים יהיו מיוחדים. זאת אומרת, כי זה לא נוח. לבית חרושת זה נוח שכולם לובשים את אותו דבר, כאילו בצורה כזאת אירונית. לכן דווקא במובן מסוים תרבות הצריכה צריכה שאנשים יהיו אותו דבר, אלא מה? אבל היא יודעת שאנשים רוצים להיות שונים, אז היא מוכרת להם פיקציה של שונות, אבל זה פיקציה, כי בעצם כולם אותו דבר. עכשיו אתה רואה את זה היטב אצל בני נוער, שלבני נוער נורא חשוב להיות כמו כולם, אבל אתה צריך להיות כמו כולם, אחרת מחרימים אותך, אחרת זורקים אותך, אחרת מעיפים אותך. אתה צריך להיות כמו כולם, לעשות מה שכולם עושים, כן? זה הדבר הכי חשוב אצל אדם, לעשות מה שכולם עושים, כי אז אתה מקובל, אז אתה בחבר'ה, אז אתה בסדר. עכשיו, להיות יוצא דופן זה מסוכן, אז אתה לא, אז אתה צריך להיות כמו כולם. מצד שני, אתה לא רוצה לראות, לא כולם רוצים לראות אותו דבר, אתה צריך להיות שונה. אבל השוני יהיה, זה יהיה פיקציה, זה יהיה כאילו, בסדר, אז הוא יזיז את הפרט הזה, הפרט הזה, אבל זה באמת זיוף. מכיוון שבאמת, כולם רוצים לחשוב להיות אותו דבר, משהו כזה. אז לפעמים אתה רואה את העדריות הזאת, שבעצם יש בה משהו מוחק. ואנחנו, מה שאנחנו שואפים, זה לדבר הפוך. זאת אומרת, לא לעדריות, אלא לייחודיות, ולפתיחות, ולאפשרות לקבל את האחר. כל הזמן, שכל אחד הוא מיוחד, יחד עם זאת הוא מקובל, בדיוק הפוך מהעדריות שיש בה זיוף של פרטים, כן, הרב קוק מייחל לייחודיות שמתאחרת לכלל באופן אמיתי, ומרגישה שהפרטים יכולים להתאחד לכלל גדול, ושיש באמת סולידריות. זאת אומרת שהייחודיות איננה מוליכה לאגואיזם, להצטמצמות, לאי-אכפתיות, אלא שבאמת הכלל הוא דבר מספיק רחב וגדול כדי להכיל בתוכו הרבה פרטים שונים, ושהפרטים השונים, למרות שונותם, יש בהם סולידריות כלפי אחרים, ופתיחות, ואהבה, וקשר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על, לא רק על אחדות במובן הטכני, שכולם משלמים מיסים, כולם עוצרים באדום, שזה גם הישג לא קטן, כמו שאתם יודעים, כן? זה כמה אנשים חורגים ולא אכפת להם. זאת אומרת, אנחנו רוצים פה שאנשים יהיו קודם כל לא רק ממושמעים, אלא שיש להם, אתה גם מיוחד, אבל אתה גם מאוחד בתוכך, מבחינת הסולידריות, מבחינת האמפתיה, הקשר, תחושת היותך אחד ומה. זאת אומרת, הכלל הוא כל כך עמוק ורחב, שהוא גם מכיל את כולם, וכולם חשים כשהם חלק ממשהו, והם מיוחדים יחד עם זה. זה המשפט הזה. הם חפצים שיהיה כל פרט שמור ומתעלה, והכלל כולו מאוחד ומלא שלום. זה ממש, זה משפט בשביל המקרר. יש קטעים למקרר כזה ששמים דבקים במטבח עם מגנט, ואז כל פעם אתה רואה את זה. כן, יש לרב קוק הרבה קטעים, זה, חבר'ה קוראים לזה צ'ופר של בני עקיבא, אז עושים את זה על פתקה קטנה, המדריכים כותבים ונותנים לו, מדביקים לו את זה לחולצה, לחניך, או אני לא יודע מה. אז זה משפט טוב כזה. כן? הצדיקים, משוקי אהבה, כל פרט צריך להיות שמור ומתעלה, והכלל כולו מאוחד ומלא שלום. זה התיקון השלם. כשהם באים אל עמם, וליבם קשור בכל מעמק חייהם עם אושרו, נצחו ועילויו, ומוצאים אותו מחולק ומפורק, מפולג למפלגות למפלגות. זה נורא מעניין אם זה טעות פה, או שזה בכוונה כך כתוב. הם אינם יכולים להתאחד התאחדות גמורה בשום מפלגה, כי הם חפצים להתאחד עם האומה כולה, דווקא כולה בכללה, בכל מילואה וטובה. אז האם הרב קוק היה מזרוחניק? האם הוא היה באגודה? האם הוא היה בזה? רגיל לך, אני לא בשום מפלגה. אני על מפלגתי. זאת אומרת, ותשימו לב, זאת נקודה מאוד עמוקה אצלו. הוא באמת באמת חושב, כשמחולקים למפלגות, המפלגות, כולם, יש בכולם משהו אמיתי. אתם זוכרים את הקטע המפורסם? שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. כן? קטע ב-י"ח, באות התחייה, שבו הוא מתאר את המאבק שבין העמדה הדתית, האורתודוקסית, העמדה הליברלית, שאנחנו קוראים לזה היום שמאל, והעמדה הלאומית, שאנחנו קוראים היום לאומי ימין, והוא אומר, אלה שלושה כוחות, שברוח האדם תמיד יתרוצצו בקרבו, העמדה, הכיוון הדתי, הכיוון המוסרי, חברתי, ליברלי, שדואג תמיד לחלש, לפרט, והכיוון השלישי שהוא לאומי, שדואג לאומה, היום נאמר, ליישוב הארץ, או משהו כזה. שלושה הכוחות הללו הם תמיד נעים בתוך האדם עצמו, ושלושתם צריכים להתאחד, שלושתם צריכים להגיע, ויש... אז כל הרב קוק תמיד זה, הוא, כל הנטייה שלו זה ממש קטע שמאוד מאוד מאפיין אותו. הקשר של המפלגות מצד אחד, שכולם צריכות להיות, כל המפלגות, יש להם מקום, הוא רואה אותם מפורקים, מפחולקים, מפולגים, נכון? נלחמים אחד בשני, אומר רב קוק, ואני כל כך מרגיש קשר עם כולם. לכולם יש מקום. לכל פרט יש מקום. כן? כל פרט שמור ומתעלה. שימו לב, זה נורא יפה. קודם כל הוא מיוחד וגם מתעלה. הוא מתקדם כל הזמן. מאוד חשוב לרב קוק המימד הזה של ההתעלות. הדינמיות הזאת, ההתקדמות. לא להישאר. ויחד עם זה כלל של אחדות, של שלום, של קשר. הוא לא חושב שאחדות, אתם יודעים שהיו אידאות כאלה שטענו, שרק מלחמה מחדדת לכל פרט את עצמו. היא מבהירה לך, תוך כדי מאבק מובהר לך מי אתה. זה העמיד שפרסם, היה כזה, זה הנטיות שלו, של אידיאליזציה של המלחמה, של המאבק. הרב קוק אומר לו, המאבק מרתיע אותו. הוא אומר, אני בא מהמקור האלוקי, שמאחד את הכל, שהוא מעל הכל, שכולל את הכל, ומאהבת השם אני מגיע לאהבת העולם, מאחד את הפרטים ומביא אותם לכלל אחדות אחת.